על ימי ספירת העומר עם הרב אברהם בן סולין.
שלום וברכה לכל מאזיני רדיו כל חי היקרים, אני מאוד שמח להיות איתכם כאן, איתכם אברהם בן הסולין. אני רוצה בראשית דבריי להודות לכל הצוות העוסקים במלאכה כאן. היום אנחנו בעזרת השם נדבר על כבוד, כן? תתפלו, מאזינים יקרים, כבוד. כיצד הנושא של כבוד ראוי ומתאים לימים הללו? הלו המילה כבוד היא לפעמים נשמעת מאוד מאוד צורמת. פלוני מחפש כבוד, פלוני חי בצורה שכזו ש... כל מה שחשוב לו זה שיכבדו אותו, בדרך כלל זה נתפס בצורה מאוד מאוד שלילית, תסכימו איתי. אבל היום אנחנו נפתח את הנושא, כיצד כבוד הוא בעצם אחד הגורמים המשמעותיים ביותר בחיי האדם. כלומר, משמעותי בחיי האדם? כן. היכולת של האדם להתייחס לזולת בצורה ראויה. היכולת של האדם להתייחס לשני בצורה שלא תפגע בו, שלא תזלזל בו, אלא שתעניק לו חשיבות ותשימת הלב הראויה, היא בעצם מכונה בלשון הקודש לכבד אדם. האמת, נשמת האדם נקראת כבוד. הפסוק אומר, למען יזמרך כבוד ולא ידום. הקדוש ברוך הוא בעצם מכנה את נשמת האדם, הפסוק מכנה אותם כבוד. אתם יודעים, כבוד זה דבר שצריך לתת ולא לחפש. זה אחד הדברים שכשאתה נותן אותם, אתה בעצמך הופך להיות אדם מכובד. כשאתה מבקש אותם בשבילך, מחפש אותם בשביל עצמך, אתה בעצם הופך להיות אדם מזוזל. שאתה נותן אותם, אתה מכובד. וכבר אמרו חכמים, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. בעצם בואו נקשר את זה עכשיו, אחרי הפתיחה הקצרה הזו, בואו נקשר את זה לימים שבהם אנחנו נמצאים בהם. ימי ספירת העומר, כפי שכולנו יודעים, אלו ימים מאוד מאוד מקודשים. אלו ימים שאנחנו סופרים את הזמן עד לזמן חג השבועות. זכר למה שספרו אבותינו שכשיצאו ממצרים, המדרש מספר לנו שהם חיכו לימים עד לקבלת התורה. סיבה נוספת, כפי שחזל תקנו, אנחנו סופרים את הימים כנגד הימים שסופרים להקרבת הקורבן מקורבן העומר. ובכל מקרה, למרות שהימים האלה הם מאוד מאוד מקודשים, תקופה מאוחרת יותר כמו נהגיע אל כ-1300 שנים לאחר יציאת עם ישראל ממצרים, הרע מה שהרע עם תלמידי רבי עקיבא. שכל תלמידי רבי עקיבא, אותם 24,000, כולם מתו בפרק אחד. שתי סיבות ידועות. איך הם מתו? בעוונותינו הרבים, הם מתו מעקבות מיטת השכרה, שזו מיטה מאוד מאוד קשה, שכרוכה בחנק, שם ישמור. אבל למה זה קרה? אז יש לנו שתי סיבות שמצינו בחז"ל. סיבה אחת מצינו בגמרא. חז"ל אומרים במסכת יבמות שכולם מתו בפרק אחד, וזאת משום שלא נהגו כבוד זה בזה. סיבה נוספת מצינו במדרש, משום שעיניהם הייתה צרה אחד בשני. ככה המדרש אומר במדרש רבה המובא, שעיניהם הייתה צרה. מה זאת אומרת עין צרה? בדרך כלל אנחנו יודעים שיש מושג של יד רחבה, של לב רחב, ואם כן, מה קורה פה בעצם? מה זו עין צרה? כשאדם מסתכל על הזולת, כשאדם מסתכל על העולם, כשאדם מסתכל על השני, בצורה שכזו, שהוא לא טוב לו. הוא לא כל כך רוצה לראות מה יש, אבל הוא כן רוצה לראות, אבל הוא לא רוצה לראות, אז הוא מצמצם את זווית הראייה שלו. עיניו נעשית צרה. כשאדם שמח, כשאדם מתפעל, אז הוא רוצה לקלוט כמה שיותר את הפריט, את המסר, את הנוף, את האדם, אז הוא פוער. זה נשמע בדרך כלל קשור לפה, כן? אז הוא פותח את שתי עיניו, אבל כאשר אדם לא רוצה לראות, אבל בד בבד גם לא רוצה לעצום את העיניים, אז הוא ככה מצמצם את העיניים שלו. עין צרה בעצם מתרחשת כאשר האדם בעצם מגיע למציאות שכזו, שהוא מקנה, זה אחת הדוגמות שהוא מקנה בשני, שהוא לא רוצה לראות בהצלחה של השני. אתם יודעים, מאזינים יקרים, ישנם שני מצבים אצל אנשים שמצליחים. כל אדם שמצליח, בעצם הוא נתקל בשני מצבים. שכשהאדם מצליח, תמיד יהיו כאלה שיפרגנו, שיסמכו, שיעודדו, שיגידו מילים טובות, אבל לעומת זאת, כאשר האדם מצליח, תמיד תהיה לעומתו מציאות של אנשים שפשוט לא יאהבו את זה שהוא מצליח. לא יאהבו את זה שהוא הגיע לאיזשהו הישג. אנחנו צריכים להיות, כמובן מהצד הראשון של המפרגנים והשמחים, אבל בד בבד אנחנו צריכים להבין, לזכור שיצר לב האדם רע מנעוריו, ולא תמיד כשאתה מצליח, לא תמיד כשאתה מגיע לאיזשהו הישג, תמיד כולם יפרגנו וישמחו ויעודדו ויעריצו. אין מה לעשות. זו בעיה שקיימת. בעצם מה קורה פה? תלמידי רבי עקיבא, תלמידי חכמים, עד כדי כך שחזל מגדירים לנו, שכשהעולם היה שמם, הם הגיעו למציאות שכזו, שהם בעלי מעלה, שבפטירתם העולם היה שמם. ומה גרם לזה? גרם לזה מציאות שכזו, שמצד אחד עיניהם צרה אחד בשני, ומצד שני לא נהגו כבוד זה בזה. זה בזה. ואני רוצה עכשיו לפתח את הנושא. התחלנו בנושא של כבוד, הזכרנו את מאמר חזל, שלא נהגו כבוד זה בזה, ואנחנו בעצם נגדיר פה הגדרה מאוד מאוד ברורה. כיצד אדם יכול בעצם לא לקנא בשני, כיצד אדם בעצם מאוד, לעומת זאת, אדם יכול לסמוך בהצלחתו של השני. אגב, מעניין להזכיר שדוד המלך כותב בתהילים, נתת שמחה בליבי, מעט דגנם ותירושם רבו. כאשר דוד המלך היה רואה את הדגן ואת התירוש של הזולת, אתם יודעים, פעם לא היו מתפרסמים פרסומים כאלה ואחרים, על מאזנים, על דוחות כספיים כאלה ואחרים, אז אחד המדדים לראות את עושרו של האדם, זו הייתה המציאות שכיצד האדם, מה היבול שלו, מה תפוקת השדה שלו וכו'. דוד המלך מעיד על עצמו שהוא היה מקבל שמחה כאשר האדם שמולו, שכן, מכר, אדם אחר, חבר, היה בעצם מצליח. כיצד מגיעים למושג הזה של טוב עין, וכבר אמר החכם באדם טוב עין הוא יבורך. כלומר, כאשר אדם מסתכל בצורה טובה על הזולת הוא מבורך. אדם שיודע שלנגד עיניו עומד הפסוק ואהבת לרעך כמוך. אנחנו מכירים את אחד הביורים הבולטים ביותר של הפסוק, דהלך סני לחברך לא תעביד, מה שאתה לא רוצה שיעשו לך אל תעשה לאחר. אבל בואו נצמד בפשיטות שבעצם בביור הזה מתקיימת ההגדרה של קיום המצווה. אבל בפשיטות שאנחנו אומרים, ואהבת, שאנחנו קוראים את הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, תחשוב כאילו זה שלך. תשמח בשמחה שלו. זה דורש קצת התבוננות, הרבה מידות טובות, ואתה זוכה. אתה זכה להיות טוב עין. וטוב עין, אומר שלמה המלך, הוא יבורך. פשוט ככה. עכשיו, לעומת זאת, כאשר האדם לא מסתכל על הדברים בצורה שכזו, אדם הוא לא בירר על עצמו נכון את האמונה שאין אדם נוגע במוכן לחברו, אז הוא מגיע למצבים של קנאה, מגיע למצבים של תחרות, הוא מגיע למצבים מאוד מאוד שליליים. וזו נקודה משמעותית שכרוכה במושגים של אמונה. היכולת של האדם, כאשר האדם זוכה לפתח נכון את האמונה שלו, זוכה אדם להסתכל נכון על הדברים, אין לו שום סיבה לקנא באף אדם, משום שאין אדם נוגע במוכן לחברו. אז אנחנו בעצם במשפטים הללו מיצינו, כמובן בקצרה, את המושג של עין צרה. אנחנו בהמשך נפתח את הנושא שכיצד האדם יכול לכבד את הזולת. אנחנו רוצים לשתף אתכם במקרים מדהימים שפשוט יכולים לגרום לנו לטלטלה חיובית של ממש בנושא של כבוד הבריאות, כבוד הזולת, ואנחנו בעזרת השם נפתח אותם בהמשך. אנחנו כרגע נצא להפסקה קצרה. מאזינים יקרים, תישארו איתנו כאן ברדיו קול חי, איתכם אברהם בן אסולין, בתוכנית בנושא הכבוד לזולת, שנובעת מהכבוד העצמי, לימי ספירת העומר.
עכשיו איתכם, על ימי ספירת העומר, עם הרב אברהם בן אסולין.
מחלקת השיווק המובילה של קול חי מחפשת אתכם, כן אתכם. אם יש לכם ניסיון במחירות ואתם מעוניינים בעבודה דינמית, שלחו קורות חיים למייל office@strudel93fm.co.il office@strudel93fm.co.il. קול חי, תמיד איתי.
כן כן, מחירי הסלולר החדשים עכשיו באדרן. חייגו עכשיו כוכבית 3230 ותיהנו מהמחירים המעודכנים בפיקוח בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד, כוכבית 3230, אדרן. נשים ונערות, זה בשבילכם. נסיעה מיוחדת לקברי הצדיקים באוקראינה עם הרבנית לסרי, אצל בעל הידית רבי ישראל מוולדניק שהבטיח ישועות, ואצל הבעל שם טוב הקדוש לקראת הילולתו. כמו כן, ניסע לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, לרבי נתן ולרבי נחמן. הנסיעה תתקיים אם ירצה השם בכ"ה עד כ"ט באייר, 21 עד 25 במאי. רוצה ישועות? חייגי 058-329-5656. חייגי עכשיו 058-329-5656.
רוצה ללמוד לימודי סיעוד ברמה אקדמית? ירשמי עוד היום ללניאדו. רק בלניאדו תוכלי לקבל תואר אקדמי ממוסד חרדי עם גב של מרכז רפואי גדול, ללמוד באווירה משפחתית נעימה ולבצע התנסות קלינית במחלקות בעלות מוניטין בלניאדו. המתאימות יתקבלו לעבודה מיד בסיום הלימודים. מלגות מגוונות לעומדות בקריטריונים. להרשמה התקשרי עכשיו 09-860-4778.
המשרד לשוויון חברתי גאה להציג נופש כשר למהדרין בירושלים, מכף עד כף ב' באייר תשע"ז, לאזרחים ותיקים ולאזרחיות ותיקות. 3 ימים בבית מלון בכשרות מהודרת ומיוחדת עבור אורחי האירוע. סיור בעיר, פעילויות והרצאות. פרטים נוספים במוקד לאזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי, כוכבית 8840. שלישי בשלייקס פלוס, הפלוס של השבוע.
כאן דוקטור עמי שקד, מנהל אקדמי של מרכז ינר. אני מזמין אתכם ללימודי ייעוץ נשואין ומשפחה במרכז ינר. מרכז ינר הוא המרכז הגדול, הוותיק והמקצועי ביותר. כי ייעוץ נשואין לומדים אצל המומחים.
מרכז ינר, לומדים רק אצל המומחים. 02-6321-620.
משרד התחבורה גאה להכריז, רכב חדש, לוחית חדשה בשמונה ספרות.
בשמונה ספרות? את מי זה מעניין?
זה מעניין את ועד הבית שלך, כדי שתוכל להיכנס לחניון בבניין. זה מעניין את תחנות הדלק, שלא תוכלנה לתת לך שירות. זה מעניין את...
הבנתי, מעניין.
אם יש לך מערכת מחשוב המשתמשת במספרי רישוי הרכב, כדאי שזה יעניין אותך. השנה יעלו אלפי כלי רכב חדשים לכביש, ולהם לוחית רישוי בשמונה ספרות. היה מוכן לשינוי. משרד התחבורה, mot.gov.il.
החיים הם צומת של החלטות, לקנות או למכור, ללמוד את זה או את זה. וצומת לפעמים הוא עניין של חיים או מוות.
רוכב על רכב דו גלגלי, אופנוע או קטנוע? שים לב לפני כל כניסה לצומת. סע באורות דולקים, העט הוא עצור, הבט לכל הצדדים וחצה את הצומת בזהירות. אל תפתיע נהגים אחרים ואל תופתע.
חושבים חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il.
חדש בפתח תקווה, מייפל, גן אירועים למהדרין מן המהדרין. ועכשיו במחירי השקה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, גן אירועים.
רגעים ש...
של שלווה מסובין, טעמים של שמחה מסובין, ניחוחות של איכות מסובין, מדהימים בכל הטעמים, מסעדת מסובין.
מסעדת מסובין בחשות הרב רובין, מתחם פז בכניסה לבית שמש.
מימוש זכויות רפואיות זו עבודה של רופאים. לראשונה בישראל, רופאים לזכותך. החברה הראשונה בתחום, בה רופא מומחה מלווה אתכם משלב האבחון, עורך חוות דעת רפואית מקצועית, וכמובן מכין אתכם אישית לוועדה הרפואית. תנו לרופאים שלנו לדבר בשפה רפואית מקצועית, המובנת היטב לרופא הוועדה, ואתם בדרך להצלחה. רופאים לזכותך, כוכבית 8764.
יש לך נייד? יש לך חנייה! מהיום פשוט וקל לחנות בכחול לבן בכל הארץ, בלי דמי מנוי. מחייגים כוכבית 4500, חונים ומשלמים רק בעבור זמן החנייה. חייגו עכשיו כוכבית 4500. פנגו, פשוט לא?
ההופעה הבאה עם השף קונדיטור מירי זורגר יוצאת לדרך ומחפשת אותך לתחרות אפייה ראשונה מסוגה. אז אם את יודעת לאפות ברמה גבוהה, אוהבת ללמוד ולנסות מתכונים חדשים, מקומך איתנו. השאירי את פרטייך במייל יעל, strudel93fm.co.il. גם לאפות, גם להנות וגם לזכות בפרסים בהופעה הבאה.
עכשיו איתכם על ימי ספירת העומר עם הרב אברהם בן סולין.
חזרנו לכם, מאזינים יקרים, כאן ברדיו קול חי. אני מאוד מאוד שמח שאנחנו זוכים דווקא בימים אלו להתמקד בנושא כל כך משמעותי של כבוד הזולת, כבוד הבריות. אנחנו בעזרת השם הבטחנו לפני היציאה להפסקה שאנחנו נחשף לדוגמאות אקטואליות מדהימות בעוצמתן, מהו כבוד של אדם ולאן הדברים יכולים להגיע. למדנו שחזל מגדירים במשנה איזהו מכובד המכבד את הבריות. בעצם היכולת של אדם להעניק את הכבוד ולאו דווקא לחפש את הכבוד, היא זו שבעצם הופכת אותו לאדם מכובד. נשמת האדם נקראת כבוד, כפי שהפסוק מלמד אותנו. תלמידי רבי עקיבא, שתי סיבות מצינו בחזל שמגדירים לנו את האסון הגדול שאירע עמהם. סיבה אחת, שאינו נהגו כבוד זה בזה. סיבה שנייה, שעיניהם הייתה צרה. אחרי שמצינו בצורה נמרצת את הנושא של צרה עיניהם, אנחנו עכשיו נפתח מה זאת אומרת שאדם נוהג כבוד. מנהג כבוד, שאדם בעצם הנהגת האדם להיות עירני לזולת. שאלו פעם את הגאון החזון איש, אמרו לו, מהי דרגת השיא שאדם יכול להגיע אליה בעולם? אז ענה הגאון החזון איש ואמר שדרגת השיא שאדם יכול להגיע אליה בעולם היא לעבור את ה-70 שנה ולא לפגוע ביהודי אחר. אנחנו מבינים מה קורה פה? איך אדם יכול להגיע לזה? עם יכולת של ערנות, עם שימת לב, לזכור, כמו שאני לא רוצה שיעשו את זה לי, כמו שאני לא רוצה שיזלזלו בי, אני לא רוצה שיפגעו בי, גם אני לא אפגע בזולת, גם אני לא אזלזל בזולת. כמה מהצלחת הזוגיות שלום הבית תלוי ביכולת שכל אדם, כל אחד מהצדדים עושה את המקסימום. תמיד אני נוטה לומר לחתנים, אתה תעשה 100% והצד השני יעשה 100%, 100% ועוד 100% זה 100%. מה זאת אומרת? שכל אחד יעשה את המוטל עליו וכל אחד יחשוב בצורה ראויה ובצורה נאותה, כיצד להסב נחת רוח לצד השני, כיצד לא לפגוע וכיצד לא לזלזל. כל אחד כאשר עושה את המקסימום מצידו, אז יש לנו פה עוגה שלמה, יש לנו פה מעגל שלם, חטיבה שלמה של שלום בית. לכן אני מגדיר את זה 100, ועוד 100% של השקעה הם ביחד 100% של שלום בית בעזרת השם. כל פנים, אנחנו כרגע ניפגש עם מעשה מדהים שאנחנו רואים מהי רגישות לזולת, כיצד אדם, שלכאורה אדם פשוט, הגיע לדרגה מאוד מאוד מעניינת בנושא של בין אדם לחברו, כבוד הבריות. לא רחוק מהמקום שבו אנחנו נמצאים בעיר אור יהודה, תגורר לו גבאי של בית כנסת, אדם יראה השם, שזכה אותו גבאי בתוקף תפקידו כאחראי על תפעולו ותפקודו של בית כנסת מסוים, לייסד שיעור תורני מדי ערב לאחר תפילת ערבית, שיעור שמשתתפים בו כ-40 משתתפים מדי יום. זה הישג של ממש, ש-40 משתתפים באופן קבוע נמצאים מדי ערב בשיעור. עכשיו, בשביל שהשיעור, על מנת שהשיעור יהיה יותר נוח להבנה ויותר נעים ללומדים שם, אותו שמה של בית כנסת, גבאי של בית כנסת, לא משנה איך שנגדיר את זה, היה דואג לכל אחד מהמשתתפים להגיש לו כוס תה. היו כ-40 כוסות מוגשות מדי יום ביומו כבר בדקות הראשונות של תחילת השיעור. אבל, ואתם יודעים, יש את האבל, מעניין שהכוסות שהיו מוגשות לאותם מתפללים, אלו היו כוסות חצויות. כלומר, הכוסות הן היו כוסות שלמות. אבל תחולת המשקה, תחולת הכוס, הייתה רק חצי. מחציתה של הכוס ריקה ומחציתה מלאה בתה. טוב, זה היה מאוד מאוד מוזר, בפרט בפעמים הראשונות שזה התחיל, מה פתאום מגישים כוס חצויה? אבל אתם יודעים, נותנים לך תיקח, ככה רגילים לומר פה בארץ. אדם מבוגר מגיש, בסדר, לא שואלים שאלות, לא מרימים גבה, אולי מרימים גבה תודעתית, אבל בסדר, נותנים, תודה רבה, יישר כוח, שלום שלום. מדי יום ככה הוא מגיש לכולם כוסות חצויות, לכולם, יום אחרי יום. היו כאלה שנטו להבין שכנראה מדובר באיזשהו משבר, איזשהם טראומות, אולי סתם חיסכון כלכלי פשוט, שיקול חסכוני ותעוליו. כל פנים, באחד הימים, אותו גבאי של בית כנסת לא כל כך הרגיש טוב, וזה קורה. ובואו ביחד נאחל שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולה וחולות עמו ישראל. והוא התקשר לבן שלו, שמתגורר בשכונה סמוכה, הוא אמר לו, תראה, אני מאוד מבקש שהיום, בבקשה, תגיע לכאן ותתפלל איתנו, בבית כנסת שלנו פה, ותהיה אחראי לפתוח את בית כנסת, לסגור, להכין תה וכו'. אני היום לא יוכל להגיע, אומר האב, משום שאיני ניחש בטוב. טוב, אבא, אתה רוצה שאני אקפוץ? לא, 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 אני בסדר. תחליף אותי, זו העזרה הגדולה. והבן מגיע לבית הכנסת, ולאחר שתי התפילות, תפילת מנחה ותפילת ערבית, מגיע הזמן שתחילת השיעור, השיעור מתחיל, מגיד השיעור מתחיל למסור את השיעור, בנו של שמש בית הכנסת הקבוע, הוא היום שמש גבאי מחליף. הוא ניגש למטבחון בית הכנסת, הוא מכין 40 כוסות תה. כל הכוסות מסודרות להן, מכין, מניח אותם על מגש, ועוד 20 על מגש אחר, והוא יוצא לדרך. ואז, המגש הראשון נמצא בין שתי ידיו, והוא עומד לצאת החוצה, לכיוון אולם בית הכנסת, הוא פתאום רואה את אבא שלו, אבא, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אמן לי שנכון, אני לא מרגיש טוב, אבל אני יותר לא מרגיש טוב בזה שאני נשאר בבית, אני מרגיש הרבה הרבה יותר גרוע, ואני, אתה יודע, אני לא יכול בלי המקום הזה, אני חייב. אז באתי. ואז פתאום האבא שם לב, הוא מסתכל על כוסות התה, שנמצאות על המגש שבין שתי ידיו, והוא רואה כוסות מלאות, כי כך מקובל להכין. איזה כוסות אדם מן היישוב מכין? כוסות מלאות. כוסות מלאה, ושיש 20, אז 20 כוסות מלאות, ועוד 20 שמונחות על השיש, על המגש השני. הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, אבא, זה כוסות לכולם. הוא אומר, לא, תתן לי את זה בבקשה. אז הוא פשוט בהלם, הוא נותן לו את המגש, הוא חוזר למטבח, ושופך מחציתה של כוס והוא עושה את זה קורס אחרי קורס, קורס אחרי קורס. זה פשוט היה מדהים. הוא אומר לו, אבא, אבל למה? הוא אומר לו, לא שאלות עכשיו, אחר כך. הוא מגיש את כוסות התה לכולם, כולם שמחו גם לראות אותו לפתע פתאום, והשיעור המשיך, והשיעור היה מרתק, כמדי יום, ובסוף השיעור שכולם התפזרו, והגבאי הקבוע נועל את בית הכנסת בליווי בנו, הוא אומר לו, בוא אני אסביר לך. פה, בשיעור, נמצא אדם, אחד המשתתפים, שהידיים שלו, יש לו בעיה מוטורית, לא עליכם, לא עלינו, הידיים שלו רועדות. ומכיוון שכך, מזה מאוד פחדתי. כלומר, אם הוא יקבל כוס תה כמו כולם, ברגע שהוא רק יוחז את אותה כוס תה, התחולה תישפך, והוא יתבייש. אז אם אני אתן לו כוס תה גבוהה יותר, עם כמות סטנדרטית, אבל הוא ירגיש מוזר, אז הוא גם עלול להיפגע. אם אני אתן לו עם קש, הוא גם עלול להיפגע. אם אני אתן לו כולם כוסות רגילות, ולא אני אתן כוסות חצויה, בכמותה, הוא גם ייפגע. לכן אני מעדיף לעשות משהו אחיד. אני נותן לכולם כוסות חצויות, אולי כאלה יחשבו שאני קמצן, אולי כאלה יחשבו עליי דברים אחרים, אבל מה שבטוח, שהוא לא ייפגע. אבל אני מבקש ממך, אל תספר זאת לאיש. ולא סיפרו את זה לאיש. אחרי שהיהודי הזה הלך לעולמו, הדבר הזה התפרסם. סבא מסלבודקה, רבי נתן צבי פינקל, שהיה אחד מגדולי תלמידיו של רבי ישראל סלנטר, אמר הסבא מסלבודקה כך, הוא אמר, הכרתי אנשים גדולים, שהפכו להיות אנשים גדולים בזכות מעשים קטנים. בעצם היכולות הללו של האדם, להתנהג ברגישות לזולת, לחשוב גם על הדברים הקטנים, בצורה שכזו שלא ליצור חלילה עוגמת נפש, לא לפגוע בשני, היא בעצם מגדירה את האדם כאדם גדול, מגדירה את האדם כאדם עוצמתי. והדברים מדברים בעד עצמם. אתם יודעים שהרבה אנשים יכולים ללכת פה ולהתהלך בעולם, והם פשוט מלאי חיות, מלאי שמחה, מלאי עוצמה. ותבדקו טוב, אלו לא אנשים שהם דווקא משופעים בהרבה מאוד כסף, הם לא דווקא אנשים שנוסעים ברכבי פאר, הם לא דווקא אנשים שירשו דירות מרווחות, לא דווקא. אלא אנשים שסביבם, במעגל המשפחתי, במעגל החברתי, בכל מיני מעגלים אנושיים אחרים, ידעו פשוט לתת להם יחס הוגן, יחס טוב, יחס חיובי, דאגו לכבד אותם ולשמח אותם, הם דאגו פה לבנות נפשות. לעומת זאת, אנחנו יכולים כולנו להסתובב ולפגוש אנשים שפשוט יש להם הכל, ופשוט אין להם טיפה של שמחה וביטחון וחיוך ורצון, והם מלאים צער ומחאוב, והרבה פעמים תבדוק מה עומד מאחורי זה. דבר אחד, פשוט פגעו בהם, זנזלו בהם. לעתים זה כל כך חזק, שפשוט האנשים האלה, אין להם כבר שום תקווה מעצמם. מדוע? כי פשוט לא ידעו להתנהג אליהם נכון. לא מדובר פה על לעשות יותר טוב או פחות טוב, לעתים מדובר פה על ממש שאלות של חיים. האם אנחנו יכולים בדיבור שלנו, בהתנהגות שלנו, בנתינה שלנו, באכפתיות שלנו, בשימת הלב שלנו, בערנות שלנו, בכל היכולות הללו, אנחנו יכולים פשוט לעשות טוב לזולת. אגב, וזה חוזר קודם כל לעצמנו, כי כשאתה נותן, כשאתה דואג, זה בעצם חוזר אליך. זה מפתח בנו את האישיות. או לעומת זאת להפך. סיפר לי אדם שפגשתי אותו לפני מספר חודשים במקום ציבורי מסוים במרכז הארץ. הסתכלנו ככה אחד על השני, אני והוא, המבטים שלנו נפגשו, ותוך פחות משניות, זיהיתי גמוזיה. ערכתי חופה לביתו לפני מספר שנים, ושאלתי אותו, מה נשמע, מה שלומך? הוא שאל לי שלומי, ואז אמרתי לו, מה שלום החתן שלך? אותו אחד שערכתי בעבורו את החופה. הוא אמר לי, נפלא, בסדר גמור. הוא אומר לי, תאמין לי, ממשיך אותו אדם ואומר, החתן שלי יותר יהודי ממני. מה זאת אומרת, יותר יהודי ממך? הוא אומר, תראה, הוא... כמו שאתה מבין, כמו שאתה שומע, הוא יותר יהודי ממני. אמרתי לו, תראה, כולנו יהודים, ו... מה, למה אתה מתכוון? הוא אומר לי, תראה, הוא אמנם עכשיו גר בארצות הברית, אבל תראה, הוא עוד הולך לבית כנסת מדי פעם, הוא משתדל לעשות הרבה דברים, הוא בתהליך חיובי בריא. אבל אני, לעומת זאת, אומר אותו אדם, ממש רחוק מזה, אני אפילו מספר שהוא אפילו לא נכנס לבית כנסת. אמרתי לו, למה אתה לא נכנס לבית כנסת? מה הסיבה? אז מה קרה? אני אגיד לכם מה קרה. האדם הזה הוא איש משטרה בכיר לשעבר, שהוא היה הרבה יותר צעיר בתחילת שנות ה-70, בואו נעצום עיניים, תחילת שנות ה-70, אנחנו מדברים על יותר מ-40 שנה אחורה. יום הכיפורים, ותשנה מדלף, והוא נמצא בבית במהלך היום, ומשהו פנימי אומר לו, טוב, לך להתפלל, יום כיפור היום, גש לבית הכנסת. אז הוא מספר שבשעות הצהריים של יום הכיפורים, לקראת השעה 2 בצהריים הוא יוצא מהבית, הוא מתקרב לכיוון בית הכנסת הסמוך במקום מגוריו, איפה שהוא היה גר אז. רוב בית הכנסת היה ריק, משום שהם היו בהפסקה שבין תפילת מוסף לתפילת מנחה. אז הוא ישב על אחד הכיסאות, לא עוברות דקות ספורות, ומגיע אדם ואומר לו, קום. ככה, כיפשו אותו, קום. אז הוא מסתכל עליו, אז הוא קם. טוב, האדם חש מקום, הזכיר מקום, בסדר, אז הוא קם. אז הוא הלך לצד, הוא ראה מקום פנוי, אז הוא ישב שם. לא עוברות עוד מספר דקות, ואז מגיע אדם אחר שאומר לו, סליחה, אתה יכול לקום בבקשה? זה המקום שלי. מספר לי אותו אדם, אז קמתי, בכל זאת, אתה יודע, זה לא מקום שלי, אנשים פה שילמו, אז אני קם. הוא נעמד לצידו של אחד מעמודי בית הכנסת, ליד הפתח, בשביל לא להפריע, כי התפילה בינתיים מתחילה, הוא רוצה להשתתף בתפילה, הוא רוצה גם כן לקרוא מה שכולם קוראים. אז הוא ראה על אחד השולחנות איזשהו סידור, מחזור של יום הכיפורים, אז הוא לוקח אותו, פותח, מתחיל לדפדף, לראות לפי התוכן עניינים, איכן זה נמצא, תפילת מנחה, אמרו לו שזה מה שקוראים כאן עכשיו, מה שמתחילים את סדר התפילה. הוא מתחיל לדפדף, ואז מישהו אומר לו, אדון, הסידור הזה שלי. אז הוא אומר, עשיתי אחד ועוד אחד ועוד אחד, והוא הגיע לתוצאה מאוד מאוד לא מעניינת, מה שגרם לו פשוט להסתובב, לצאת, והוא מספר שהוא כל כך נפגע מקבלת הפנים שנעשתה לו, כל אחד בתורו. הוא אומר, עברו מאז יותר מ-40 שנה, ומאז לא נכנסתי להתפלל בבית כנסת. אני לא מסכים איתו. גם אתם לא מסכימים איתו. אמרתי לו, תראה, אני מאוד מבין אותך. עברת דירה, עברת עיר, התקדמת בחיים, חיתנת ילדים, ברוך השם, השם חנן אותך באפשרויות. בוא תסתכל, ברוך השם, כיצד דברים השתנו מן הקצה לקצה בחיים. בוא תתקדם, יש לו סוג של טראומה. אז הצעתי לו, הוא סיפר לי איפה הוא גר, אמרתי לו שאני מכיר שם את הרב המקומי באותה שכונה, וכדאי לו מאוד להיחשף לציבור הנפלא שקיים שם וכו'. אני מקווה שיצאו מזה דברים טובים, כי אנחנו לא נפגשים, ומאז פעם האחרונה שפגשתי אותו זה היה כביכול במקרה, ואנחנו באמת לא מסכימים איתו, אבל תראו מה קורה פה. הערת פנים, חבד אותו. לפחות, אתה יודע מה, אתה קנית מקום, בוא תנסה למצוא לו מקום אחר, בוא ננסה למצוא לו איזה כיסא, כיסא מפלסטיק, אולי נגיד לו, אתה יודע מה, קח את הסידור הזה, אני כבר אמצא סידור, ואפשר למצוא, ואפשר לנסות לראות איך, אפשר לשבת ביחד אולי, אפשר לשבת לידו, בוא נקרא ביחד. לעתים, הדברים האלו, יש להם השלכות ישירות, בכל קנה מידה, וגם ביכולת שלנו להשפיע כמה אנחנו נוכל לקרב אנשים אחרים, כמה נוכל לקדש שם שמיים. אלו, בפרשת השבוע אנחנו מוצאים את המצווה ונקדשתי בתוך בני ישראל. מעניין להזכיר שהגאון הרב דסלר כותב במכתב מאליהו שהזכות הגדולה ביותר שיכולים לזכות אדם פה בעולם הזה זה לקדש שם שמיים. לקדש שם שמיים היא בעצם זכות אדירה שהאדם יכול לקבל, וכבר אמרו חז"ל, ברגע שאדם רואים כיצד הוא מתנהג במסע ומתן עם הבריאות, כיצד דיבורו בנחת עם הבריאות, כיצד הוא מתנהג בצורה הולמת ומכובדת, מה הבריאות אומרים עליו? אשרי רבו שלימדו תורה, אשרי אביו שלימדו תורה, כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. הדבר הזה גורם גם להשפעה חיובית לגבי הזולת. הדבר הזה גורם בעצם לפרסם את הקדוש ברוך הוא, זה קידוש השם של ממש. אבל עוד לפני המעגלים של קידוש השם, אנחנו צריכים לזכור את זה, שמדובר פה בעצם בעסק עם נשמות, בעסק עם נפשות. היכולת של האדם לכבד, היכולת של האדם לדאוג, היכולת של האדם להיות עירני, הוא בד בבד להיזהר לו לפגוע, להיזהר לו לזלזל. וקל מאוד לזכור זאת, וקל מאוד ליישם זאת. משום שהאדם תמיד צריך לזכור, דהלך סני, לחברך לא תעביד, מה ששנו עליך, לחבר שלך, אל תעשה. אתם יודעים, מספרים בספק על הצע, ספק קוריוז, ספק משל, אבל לא משנה, כדאי לספר את זה. אני מאושרת שמחר את זוכה להקים בית, זה סגירת מעגל בכל זאת. שתאימה, תביני אותי, אני כולי נרגשת, אבל תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. חיי נישואין הם לא דבר קבוע, סטטי, הם דבר שהרמה שם, רמת היחס ורמת ההתרגשות היא לפעמים up down, יש לפעמים עליות ויש לפעמים ירידות, אין מה לעשות. אני מבקשת ממך, ביתי היקרה, שאם בעלך חלילה יפגע בך, בעלך ירגיז אותך, בעלך יאמר לך איזשהו דבר פוגע, אל תגיבי לו, אל תתקוטטי איתו, אל תעריבי איתו, אני מבקשת ממך. אם אז מה אני אעשה? היא אמרה לה, יש לי פתרון, אל תדאגי. אני כרגע מעניקה לך במתנה, מתנת פרידה, אני מעניקה לך סליל. אוקיי, היא אמרה לה, אמא, מה אני עושה עם הסליל הזה? סליל ומסרגה. בכל פעם שבעלך ירגיז אותך, יפגע בך וכולי, את פשוט תסרגי מפית, כן? את תסרגי מפית. סליל ראשון עליי, תשאר הסלילים בהתאם לצורך, בהתאם לביקוש, כמו שאומרים, ושיהיה לך בהצלחה. בירכה אותה, שמחה אותה, ושלחה אותה לחיים טובים מול שלום. האישה הזאת התחתנה. הכל עבר בשמחה ובשלום. ימי שבע הברכות, שבעת ימי המשתה. הכל עבר, הכל התקדם, הכל נפלא, הכל חביב, הכל נעים. אוקיי. ומה שקורה שם, ששנים חולפות, ומשנה לשנה, ומעשור לעשור, לאחר כ-50 שנות נישואין, בעלה באחד הלילות חש ממש ממש לא טוב, והוא נמצא בבית ממש על הרס דווי. והם יושבים לשיחה שמגדירה הרבה ומסכמת הרבה. לא שיחת פרידה חלילה, אבל אתם יודעים. ואז היא אומרת לו, בעלי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני סוחבת איתי סוד כבר עשרות שנים, יותר מ-50 שנה. היא אמרה לו, תראה, לפני שהתחתנו, אמא שלי, כלומר, חמותך, אמרה לי שבכל פעם שתפגע בי או תרגיז אותי, אני לא אגיב לך, אני לא אתקוטט איתך, אני לא אריב איתך, אלא אני פשוט אסרוג מפית. ובעלי היקר, אני רוצה להראות לך משהו. היא יצאה מהחדר, היא נקשה לבוידם, היא יוצאה משם טבע מאוד מכובדת, שסגורה בצורה די הרמטית, ובתוך הטבע היו סך הכל 3 מפיות, אבל בצד היה גם, היו שם 40,000 דולרים. היא מתקרבת לבעלה ואומרת לו, בעלי, אז אמא אמרה לי שבכל פעם שתרגיז אותי, אני אסרוג מפית, אז אני רוצה להראות לך משהו. היא פותחת את הטבע, ואז הוא רואה שם 3 מפיות. הוא התמלא באושר. הוא אומר, וואו. אבל לפני שהוא ממשיך, הוא אומר לה, רגע, מה זה? היא אומרת לו, אלו מפיות שסרגתי. הוא אומר לה, ומה זה? היא אומרת לו, זה הכסף מהמפיות שמכרתי. אז החיוך קצת נמחק שם, כן? טוב, על כל פנים, אנחנו לא מושלמים. אבל אם כבר טעינו, שאנחנו נדע למחול, שאנחנו נדע ליצור מחילה אצל הזולת, שאנחנו נדע לגרום הרגשה טובה לשני, על ידי זה שנבקש ממנו מחילה, על ידי זה שנפייס אותו. הלב הוא לא מחסן, אנחנו צריכים תמיד לזכור את זה, אנחנו צריכים לדעת שהיכולת שלנו היא להתקדם פשוט קדימה. לא לשאת את כל מה שאנחנו זוכרים, וכל מה שקרה לנו ועשו לנו, זה לא בריא פשוט. לא לנו ולא לזולת. והנקודה המשמעותית היא, שכשאנחנו נחשפים לימים הללו, נחשפים לעובדות הללו, ואנחנו רואים כמה ניתן להפיק טוב מהחיים, אבל כמה על ידי חוסר כבוד בני אדם סובלים, בני אדם מצטערים, וזה לא טוב לאף אחד מהצדדים, אבל על ידי זה שמכבדים את הזולת, כמה טוב זה גורם לכולם, כמה טוב זה גורם לילדים, כמה טוב זה גורם לחברים, כמה טוב זה גורם פשוט לאנושות. מספרים שבישיבת חכמי לובלין, בעיירה לובלין שבפולין, הגאון רמי מאיר שפירה, ראש הישיבה, דאג שבכניסה לישיבה יהיה פסוק, שהפסוק אומר, לכו בנים שמעו לי יראת השם על עמדכם. אז פעם שאלו אותו, מה פשר הפסוק הזה? למה דווקא את הפסוק הזה אתה שם, כבוד הרב? אז הוא אמר, עד שאתם שואלים למה אני שמתי את הפסוק, בואו נראה אם אתם מבינים אותו. מה פירוש המילה לכו בנים שמעו לי? צריך להיות כתוב, בואו בנים שמעו לי, לא לכו בנים שמעו לי. אמר הגאון רבי מאיר שפירה, הפשט הוא כזה, החוכמה מתי אדם באמת נמדד, האם הוא קיבל יראת השם? מתי אדם באמת נמדד שהוא קיבל את אותם ערכי חינוך? לא שהוא פה, אלא כשהוא הולך. שהוא יוצא מפתח הישיבה, שהוא יוצא מפתח בית המדרש, פה רואים האם הדברים השפיעו עליו. לכן, כיצד אנחנו יוצאים איתם, אז ניכר האם יראת השם למדכם, שנזכה כולנו לקחת את הדברים, לחבר אותם אל לוח ליבנו, שנזכה תמיד להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, מתוך כבוד אמיתי לזולת, ואיזה הוא מכובד, המכבד הבריאות. בהצלחה לכולם, כאן איתכם היה אברהם בן אסולין, תודה רבה למאזיני רדיו קולך יקרים, ותודה לכל הצוות העוסקים כאן במלאכת הקודש, כל טוב ובשורות טובות, אמן.